חודש טוב, חודש מר חשוון, א' במר חשוון. המילה מר משתמעת לשני פנים, נכון? הן גויים כמר מדלי. אז מה הכוונה? זה עניין של טיפת מים, טיפות הראשונות של המים. ומר בלשון של מרירות. אז מים מה זה? אין מים אלא תורה. זו התגובה שלנו לכל הפיגועים, להגביר תורה ולעשות את התפקיד שלנו. וזו התגובה שלנו כדי שהחיים שלנו יהיו ערבים ומתוקים ולא חלילה לצד השני. אז בראש חודש מר חשוון, עם כל הגדולה שלו, אחרי החגים, אנחנו נמשיך את הסוגיה בדף נון ג' ונתחיל בדף נון ב' עמוד ב'. בערך כ-8 שורות מלמטה, באי רמי בר חמה. מה הספק של רמי בר חמה? הספק הזה בנוי על מה שלמדנו לפני כן. אתם זוכרים אולי לגבי שדרה וגולגולת. שדרה וגולגולת או שדרה או גולגולת. מה אנחנו למדנו? מה אתם זוכרים? נשארנו בספק. זה מה שאנחנו זוכרים. אז מה הלכה? הלכה פוסק הרם דווקא לחומרה. או שדרה או גולגולת. הם אלו שמתמים באוהל. על זה שואל רמי בר חמה, רוב העצמות מן השדרה והגולגולת, מהי? כי קטני חצי קו עצמות, אחד איקה משאר איבריו. אבל משדרה וגולגולת, דחמירה, אפילו רוב העצמות. עוד אילמה, לא שנה. אומרת, רמי בר חמה שואל שאלה כזאת, ראינו ששדרה וגולגולת חמורים מאוד. הם בעצמם מתמים. נכון? אין איבר כזה באדם, לא מצאנו איבר כזה באדם שמתמה באוהל? לא, נכון? שדרה, אפילו שדרה או גולגולת מתמים באוהל. עכשיו, מה אנחנו ראינו עד עכשיו? שאם יש לנו חצי קו עצמות מכל הבניין, רוב מניין, רוב בניין, מתמה או לא מתמה? מתמה באוהל. מה יהיה הדין אם יש לי רוב הקו עצמות? רוב הקו עצמות מתמה או לא מתמה? התשובה היא, זה גם מתמה וגם לא מתמה. מה הפירוש? רוב הקו עצמות לא מתמה באוהל. על זה אנחנו מדברים כאן, תומת אוהל. מתמה, תיגע בו במגע, במסע, זה דין אחר. מדברים פה על תומת אוהל, זה הרשע של המשנה, דמברת על תומת אוהל. נזיר ייכנס, אתם זוכרים שלמדנו את הכללים, שנזיר שייכנס לאוהל המת, ויהיה לו רוב הקו עצמות, הוא יתמה או לא יתמה, מה אנחנו למדנו בסופו של דבר? נזיר ייכנס ויהיה רוב הקו עצמות, לא יהיה חצי קו, יהיה רוב הקו עצמות, הוא יתמה או לא יתמה? הוא יתמה. הוא יגלח על זה או לא יגלח על זה? התשובה, הוא לא יגלח על זה, זה דין מיוחד, הלכה למשה מסיני. אתם שמתם לב את הנקודה, תפסו אותה משתי הקצוות. מצד אחד הוא יתמה את ממת, מצד שני הוא לא יגלח עליה. דין מיוחד באמת. מתי אתה מתחיל לגלח? אתה מתחיל לגלח שיש לך חצי קו. מה יהיה הדין אבל אם זה בא מדבר חמור? זה מסתפק רמי בר חמה. מגולגולת ושדרה שהם בעצמם מתמאים. הם מתמאים שיש בהם שיעור נמוך מאוד. והגמרא מבינה כרגע ששדרה וגולגולת יש בהם עדיין רוב הקו עצמות. יש בהם גופם, תמיד יש בהם במינימום, תמיד יש רוב הקו עצמות. שואל רמי בר חמה, אולי פה במקרה הזה נזיר כן יגלח בגלל החומרה שלהם. שהם מתמים בעצמם ויש בהם רוב הקו עצמות. ספק ברור? כן? יופי, אומרת הרמה, אמר רב, תשמע. נון ב' עמוד ב' מי שהגיע עכשיו, 4 שורות מלמטה, תשמע, השורה מתחילה במילה והגולגולת. אמר רב, תשמע, שדרה והגולגולת. ויסלקה דעתך רוב העצמות, דעתי מן שדרה וגולגולת חמיר, ליתני על רוב העצמות הבא מן השדרה. כאן הכוונה מן השדרה והגולגולת. על מה ראינו במשנה שנזיר מגלח? שדרה וגולגולת. עכשיו בוא נעשה, אומר, הנחת יסוד, לצדדי הספק של רמי בר חמה. שרוב העצמות מגיע כבר מן השדרה והגולגולת. בשדרה הגולגולת עצמם יש רובה, מינימום כזה. איפה יש יותר חידוש גדול? שברוב הקו העצמות שהן שבורות, הוא מתמה באוהל או כשהן שלמות? ברור שהן שבורות. זה החידוש הגדול, שהוא מתמה באוהל, ולא רק מתמה. מה, איך הסברתי? הכוונה מגלח, כי יש הבדל בין מתמה למגלח. אז אם ככה תשמע לי כבר רוב הקו עצמות שבורות. שמה? שבזה כבר הוא מגלח, ואני יודע מכל שכן שעל הגולגולת ועל השדרה הוא מגלח. לא? ככה המשנה הייתה צריכה, והמשנה לא כתבה את זה. היא כתבה רק שדרה וגולגולת. אז פשטנו את הספק או לא? פשטנו. שמה? שאם זה יבוא רוב העצמות שבורות משדרה וגולגולת, זה, הנזיר על זה לא יגלח. אפילו שזה חמיר מאוד, הוא לא יגלח. בוא נראה את זה בפנים שוב. אמר רבא, אני קורא את זה בפנים עוד פעם, אמר רבא, תשמע, השדרה והגולגולת. ויסל כדעת הנחת היסוד של הנכונה של משרה מבר חמה לצד אחד של הספק, שרוב העצמות דעת עם השדרה והגולגולת חמיר. מה הפירוש חמיר הסברנו? שהנזיר מגלח עליהם. אז כבר זה מספיק להשמיע. להתנה על רוב העצמות הבא מן השדרה, ואני יודע בקל וחומר, שמה? ששדרה וגולגולת ודאי מגלח, הם שלמים, ודאי. עכשיו, כל הקושיה הזאת בנויה על איזה הנחת יסוד? שבשדרה וגולגולת עצמם יש רובע, בדיוק. אבל אם אני עכשיו יצא מנקודת הנחה אחרת, שבשדרה וגולגולת לפעמים אין רובע, אז עכשיו יש לי כבר שני חידושים. שדרה וגולגולת, למרות שאין בהם רובע, מתאמים כשהם שלמים. ואם שדרה וגולגולת מאוד גדולים, של מבוגר למשל, של כן, אדם רגיל, אז ממילא מה? פה אפילו רוב הקו עצמות, גם כן הנזיר מגלח עליהם. בסדר? אז אין לי שום ראייה, וזה מה שדוחה הגמרא, והרבה, הוא דאמר, איפה הוא דאמר? במקום אחר, פה המפרשים מאוד מתלבטים בנושא הזה, כן? אבל אני אקח הנחת יסוד שהוא אמר את זה בהתחלה, לפי המשנה שלנו הוא אמר את זה, על המשנה שלנו. והרבה הוא דאמר, לא נצריכה אלא... מה שהמשנה הזכירה תומה שדרה וגולגולת בפני עצמם, זה רק אלה לשדרה וגולגולת, שימו לב מה כתוב פה, שאין בהם רוב העצמות. זאת אומרת שהוא יוצא מנקודת הנחה שיש דבר כזה, שדרה, גולגולת, בלי רוב הקו העצמות. וממילא, אם כן, אתה לא יכול ללמוד את זה מקל וחומר, אני צריך להשמיע לך שדרה וגולגולת, למרות שאין בהם רוב הקו העצמות, אז אין שום הוכחה, אין שום צד של ספק. עונה הגמרא, נכון, רבה באמת... מתי הוא חזר בו? בתרדי שם מרבי עקיבא. גם פה יש מחלוקות גדולות, תסתכלו בתוספות, זה לא רבי עקיבא, זה מרוקווה וכן הלאה. לא, אבל ענייננו נגרוס מה שכתוב לפנינו. יש ראייה אם כן מהמשנה שלנו לצדדי הספק של רמי בר חמה? התשובה היא אין ספק. למה אין ספק? כי בסופו של דבר צריך להשמיע, נשארנו עם החידוש הזה, שרבה בעצמו ישמע את החידוש, רק שאלנו רבה עצמך, איך אתה רצת לפשוט את הספק כשאתה מדבר ואומר נגד הפתרון שאתה רוצה לתת, ואז אמרנו לא, זה, יש פה שני שלבים, לפני שהוא שמע ואחרי שהוא שמע. אבל אחרי שהוא שמע, מה יצא לנו המסקנה? ששדרה וגולגולת יכול להיות לפחות מרובע או לא? התשובה היא כן, יכול להיות לפחות מרובע. ולכן המשנה ישמיע את החידוש, שזה מטמא, אפילו שיש בו פחות מרובע עצמות. אבל לצדדי הספק, האם עצמות שבורות בכמות של רובע, הנזיר כבר יגלח עליהם? וזה לא פשטנו. ואם אני תשאל אתכם, אז מה, אז הנזיר כן יגלח או לא יגלח עליהם? מה תהיה התשובה שלנו כמובן? שהנזיר לא יגלח עליהם, אתה בצדדי ספק, הנזיר לא יביא קורבן. בסדר, לא יביא, תחיל להביא קורבנות, חולין לעזרה, אם אתה באמת לא צריך לגלח. תשמע, אבל בוא נראה, נתקדם עליה, יש עוד פתרון עולה לספק הזה. יש ברייתא, כן, שכבר הובא בדף נ"ב עמוד ב', שמאי אומר, זוכרים את בית שמאי ויש שמאי עצמו. מה הוא אמר? עצם אחד מן השדרה או מן הגולגולת. עצם אחת בלבד מן השדרה ומן הגולגולת, כבר מה? נלמד כרגע כפשוטו מה? מתמת באויל. לא נלמד לעניין גילוח, נלמד כרגע כמו שאר הראשונים, שהכוונה מתמת באויל. עכשיו, אני לא צריך את שמי, כדי, אני צריך, במגרש שלי אני זקוק למי? לחכמים שחולקים עליו, להילל, אם אתם רוצים לקרוא לזה כך, כן? אבל מה משמע? שחכמים שהם חולקים עליו, הם לא מגדילים את המחלוקת, מצמצמים, תמיד אני צריך לצמצם את המחלוקת. אז אם אני דיברתי רק על עצם אחת, מה קרוב יותר לעצם אחת? רוב הקו עצמות. זה מה שכתוב כאן. משמע שגם חכמים שחולקים עליו, איפה? בעצם אחת מן הגולגולת ומן השדרה, יודו בכל אופן שברוב הקו עצמות זה כן מטמא באויל. אנחנו שואלים אומנם לעניין גילוח נזיר, אנחנו מבינים שכרגע זה גם לעניין זה שהנזיר באמת יגלח עליו. כך רוצה הראש ללמוד, וכך גם אנחנו לא מרחיקים את המחלוקת יותר מדי. אז הוכחנו או לא הוכחנו? הוכחנו. מה רמי בר חמה שאל? רוב הקו עצמות שבא מהשדרה, כן יגלח או לא יגלח? מה התשובה שקיבלנו? כן יגלח. ממי? לפי, לא לפי שמי. לפי שמי כבר אתה יודע בעצם אחת, אתה לא צריך בשביל זה, בוודאי. אנחנו שאלנו על איפה מוכיח פה מחכמים, ואז אמרנו, ההוכחה היא מזה שצמצמו את המחלוקת, צמצום המחלוקת יכול להגיע מעצם לאיפה? לרובע. אל תצמצם, אל תרחיב לי את זה פתאום לשדרה, פלוס גולגולת, פלוס חצי, זה כבר הרחבה שלה. אומרת, אמר לו, ההוכחה היא לא 100%. למה שאני שמעי דמחמיר תפה. נכון? הוא מאוד מחמיר. הוא מחמיר עד כדי כך שבעצם אחד כבר ראינו שבא משדרה ומגולגולת. אבל אני יכול להגיד לך שהצד השני שחולק עליו שהם חכמים, הם חולקים עליו גם, אתה יודע מה, גם ברובע שבא משדרה וגולגולת. נכון, הם אומרים צריך חצי קו, כמו כל השאר העצמות. לא מספיק רוב הקו, והנזיר לא יגלח עליהן. באמת מה, אז רק רגע. אז ממה אפשר לך לפשוט את הבעיה? אם הם מחמירים, אתה אומר, מה אתה אומר? שאתה רוצה עכשיו להגיד שהקצוות, הם לוקחים את הקצוות. שמאי לקח עצם אחד, שמה, שעל זה הנזיר מגלח. הם לקחו את הקצה השני, מה זה הקצה השני? שזה רק חצי קו, לא רבע קו, של עצמות שעל זה הנזיר מגלח. נכון? יוצא שברבע קו לא מגלח לפי חכמים. אז תפשוט לאידך גיסה, שברבע קו, מה רמי ברכה משל? רבע קו שבא משדרה וגולגולת מגלח או לא? תפשוט שלא מגלח, אז לאידך גיסה. זה שואל את הגמרא, ולפשוט מינה, תאמה דשמאי דמחמיר. אבל הלא רבנן, הדאיקה באמת חצי קו עצמות. ורק אם את הכמות הזאת מהשדרה והגולגולת, על זה הנזיר יגלח בתומת מת שאנחנו מדברים עליה. ועל זה דוחה הגמרא לאידך גיסא, אומרת, בסדר, אם אתה בא כבר בתור הוכחה לצד השני, זה היה בתור דחייה. אבל בתור הוכחה אתה צריך לסגור את זה ב-100%. אז אני יכול לדחות אותך כמו שניסיתי להסביר בחלק הראשון. דילמה, עד כאן לא פליגי רבנן על ידי שמה, אלא בעצם אחד. נכון, על זה הנקודה הזאת אנחנו חולקים עליך. מה אנחנו אומרים יותר ממך? זה לא קבענו עמדה. אבל ברוב העצמות, אפילו רבנן מודו. מה מודו? מודו לשמי שבוודאי זה כן מתמא. ואם אני אומר לך זה מתמא, אז הנזיר כן יגלח עליהם. זה הכוונה כאן, לא רק מתמא. כי כל ההוכחה שלנו לעניין שהנזיר מגלח עליו, זה מה שרוצים להוכיח. מה המסקנה? עוד פעם אני חוזר. הצלחנו להוכיח בשיטת חכמים, האם, מה רמי ברכה משל? רובע קו, דרך אגב, מה זה רובע קו? אתם יודעים מה זה? אני לא מדבר עם רובע קו, רובע קו. מה זה? כמה זה? כמה זה קו? אני יודע מה זה קו, אני יודע מה זה רוב הקו. תזכרו, שיש לנו 4 לוגים בקו. מה זה לוג דרך אגב? לוג, 4 לוג, 4, אתם יודעים, רוב הלוג זה מה שאנחנו עושים עליו קידוש. קידוש, כוס קידוש, 86, כוס בגמטריה, 86 סמק, זה רוב הלוג. בסדר? 4 פעמים כוסות של קידוש, זה לוג. כמה פעם בלוג, בקו, כמה כאלו נכנסים לוגים? 4. אז כשמדברים ברוב הקו, מדברים על לוג. בסדר? הלוג, 300 ומשהו סמק, 330, 300, מה שאתם עושים, תעשו חשבון. 350 סמק, קחו. זה, על זה מדברים, כמות קטנה מאוד. לא פשנת את הבעיה, ובאמת, מה המסקנה תהיה לנו לפי זה, לפי רמי בר חמה? לפי המסקנה, מה? אדם ייכנס לעול שיש שם רוב הקו עצמות מהשדרה בלבד. מהשדרה, לא מי זה. מה יהיה הדין? מגלח, לא מגלח על הסיפור הזה? בוודאי שלא מגלח. לא מגלח, לא, כי המילה לגלח זה לא רק להוריד את השיער, זה להביא קורבנות הסבר, זה טוב, הלאה. אומרת הגמרא, אמר רבי אליעזר, זקנים הראשונים, עכשיו, מקצתן היו אומרים חצי קו עצמות וחצי לוג דם לכל. רוב העצמות ורבית דם לא לכל. אז יש לנו שני מושגים שאנחנו צריכים לדעת. יש לנו גדר ראשון של מה? של סתם תרומה באוהל. סתם תרומה באוהל לעניין למשל אכילת תרומה, לעניין קודשים. אז יש משנה באוהלות שאומרת ששם מספיק, כן, רובע הקו של עצמות כדי לתמות ואפשר לאכול תרומה בעקבות זה. יש את המשנה שלנו לגבי הנזיר. כמה היא דרשה כמות כפולה מזה כדי שהנזיר יתחיל לגלח, נכון? מה הכמות שראינו כאן? חצי קו עצמות וחצי לוג דם. בסדר? כמות ממש כפולה מזה. אז זה מה שכתוב, שהזקנים הראשונים בסנהדרין מה היו אומרים? הם היו כבר מתאמים לכל דיני תורה, כולל מה גילוח וכן הלאה, חצי קו עצמות, חצי דג לכל. מה זה נקרא לכל? לכל הכוונה היא גם אפילו גם אכילת תרומה וגם לנזיר שמגלח. חצי קו עצמות. אז למה אני צריך רוב העצמות? רוב העצמות רביעי דם, שזה הרבה פחות, זה חצי מהכמות של חצי קו. אז מה? לא לכל. מה פירוש לא לכל? לא מתאמים לשום עניין, בשום פנים ואופן לא מתאמים. לקחו את הקצה האחד. שימו לב, זה לא מתאים למשנה איפה? באוהלות. באוהלות קבעו שמה שרוב הקו כן מתאמה לעניין תרומה וקודשים. והם אמרו, לא, רביעי דם, אין לנו את הקריטריון הזה. יש לנו קריטריון אחד ששמו חצי קו. זה לחומרה ולקולה, ברור שיש פה קולה גדולה מאוד, שרק חצי קו, ממנו אני מתחיל, כן, אבל כשהוא מתאמה, לכל. לכל הדינים, כולל מה? כולל הנושא של גילוח, שלב הבא. מה בדין אחריהם? מקצתם של הזקנים הראשונים חלקו, אמרו, היו אומרים, אף רוב העצמות ורביעי דם, אבל הכל. מה זה נקרא עוד פעם? אז זה ממש לקחו את הקצה השני, שכבר רוב הקו הנזיר יגלח עליו או לא? כן. רביעי דם הנזיר יגלח עליה? כן. כל שכן, שזה יהיה תמה באויל, זה פשוט לי, כן? הנה התרומה. אבל הם אמרו, איחדו את שיטותיהם, איחדו את מידותיהם, והמידה שלהם היא מה? שתמיד נזיר יגלח כבר בכמות של רוב הקו, וכל שכן אמרנו, בואו נראה את הדעה השלישית, בדין של אחריהם אמרו, זה דעה שלישית, חצי קו עצמות, חצי לוג דם לכל, בסדר, רוב העצמות ורביעית דם, זה רק לתרומה וקודשים. אם הייתי עוצר פה, זה היה נראה לי ממש נהדר. אבל שימו למה הם כתבו בהמשך, אבל לא לנזיר ועושה פסח. ניקח לעניין את הנזיר. נזיר אם כן יגלח באיפה, ברוב הקו עצמות או בחצי קו? הוא צריך רק בחצי קו. אז בואו נראה עכשיו בית דין השלישי שלהם. האם באמת הם נפסקו להלכה לפי רבי? כלומר, רבי לקח את המשנה, בואו נראה אם מתאימים למשנה שלנו. הם מתאימים מאוד למשנה שלנו. כי בדיוק המשנה שלנו מדברת על חצי קו לעניין נזיר. המשנה באוהלות, לעומת זאת, מה היא דיברה? שבאמת רוב הקו מספיק כדי להתאמה באוהל לעניין תרומה וקודשים. אז היא ממש מתאימה, רואים שרבי פסק להלכה את מי את הדעה השלישית. וזה שואל את הגמרא מיד, איך אתה יכול לפסוק את הדעה השלישית? מכדי אין הכרעה שלישית מכרעת. מה הפירוש אין הכרעה שלישית מכרעת? שימו לב, הכרעה שלישית, מישהו השלישי שמכריע יכול להכריע, ודאי. אם אני לוקח חלק ממה שאמר הראשון וחלק ממה שאמר השני, אני נחשב מכריע. למה פה הכרעה שלישית היא לא? התשובה היא, כשלקחתי חלק ממה שאמר הראשון, אז אנחנו שניים נגד אחד. זוכרים את החשבון שעשינו תמיד? ואם לקחתי מה שאמר השני, כן, השלישי לקח מה שאמר השני חלק ממנו, אז עכשיו אנחנו שוב שניים נגד אחד בא... קטע הזה, אנחנו שניים נגד אחד, ולכן תהיה מההכרעה השלישית. אבל פה השלישי מכניס גורם שבכלל לא הראשון ולא השני דיברו עליו. לכן אין הכרעה כמו. מה הגורם שהוא מדבר? בוא נסתכל. הוא חילק פה בין תרומה לקודשים לבין מה? לבין נזיר ועושה פסח, אמרתי לכם. באופן גורף, דיבר הראשון על חצי קו, באופן גורף כל הזמן חצי קו, לכל אורך הדרך. הוא לא חילק בתוך חצי קו... מחלוקות פנימיות. השני שדיבר, הזקנים שלכם, מה דיברו? על רוב הקו, אבל לכל אורך הדרך. הוא פתאום הכניס, תשמע, זה לא עובד ככה. רביעית, זה עובד על הכל, על תרומה, קודשים, אבל לא לנזיר. סליחה, מי אמר את המשפט הזה? לא טענה ראשון. לא הזקנים הראשונים, לא הזקנים השניים. אז איך הכרעה שלישית, שהיא בכלל לא הזכר בה, לא בטענה הראשון, לא בטענה השנית, איך היא תהיה לה? הלכתית. למה רבי פוסק כמותם כשיש לנו כללים שאם לא הזכרנו לא בתנא הראשון ולא בתנא השני ההלכה לא תהיה כמו התנא השלישי לפי זה. אמר רב יעקב בר עידי נמשיך בגמרא מפי שמועה אמרו מפי חגי זכריהו מלאכי. שמע, אתה לא יכול להתווכח אם יש לך הלכה כזאת שמקובלת מדור דור מנביאים אחרונים מחגי זכריהו מלאכי, זה כבר דין מיוחד. זה כמו שאתה אגיד, זה גזרת הכתוב כזאת. חגי, זכריה ומלאכי, הם קיבלו את זה ממשה מסיני. מה אתה רוצה? הלכה למשה מסיני, אתה רוצה להתווכח עם זה? ולכן קבעו דווקא הלכה, היא כמו, ולכן רבי גם פסק להלכה. מה המסקנה שיצא לנו כרגע? נזיר, עושה פסח, מה? יתאמה או לא יתאמה בנושא פסח? הנזיר יגלח או לא יגלח ברוב הקו? מה התשובה? לא יגלח, בדיוק. בחצי קו, בוודאי. אבל רוב העצמות ורביעי דם, הוא יהיה תמה או לא יהיה תמה, מה המסקנה שהגענו אליה? יהיה תמה באוהל, כמו מסכת אוהלות, ופסקנו כמו השלישי, אבל זה בגלל סיבה צדדית. למה? כי קיבלו את זה, הלכה למשה מסיני, חגי זכריה המלאכי, והעבירו לנו הלאה, וכך התקבלה המסורת. שנינו במשנה עוד קטע. על אלו הנזיר מגלח. אתם זוכרים, תמיד שיש במשניות את הביטוי אלו, זה בא למעט משהו, בא להגיד לנו, סתם המשנה לא מפרטת על אלו, אתה נתת לי כבר פירוט. אז מה זה על אלו? וכתבת את זה גם ברשע, אם תעקבו במשנה בדף ממתת עמוד ב', תראו שמופיע גם לקראת סוף המשנה הביטוי הזה על אלו. זה הפתיחה של המשנה, וזה לקראת הסיום של המשנה. אז יש רוצה גמר לברר, מה זה בא למעט, על אלו, מה זה בא, על אלו דרשע, למיעוט העצם כסעורה. דעל מגעו, ועל מסעו, אין, ועל אהי לא, לא. אלו דסף, עוד מעט נראה. אתם זוכרים שלמדנו? עצם כסעורה, מתמה באוהל, לא מתמה באוהל. מה התשובה שאנחנו קיבלנו כל הזמן? עצם כסעורה לא מטמא בעול. אדם יבוא ויגע בעצם כסעורה, יהיה טמא? התשובה היא, מה? יהיה טמא או לא יהיה טמא? יהיה טמא, זה מה שבא להגיד לנו, על אלו דרשע למיעוט עצם כסעורה. מה פירוש למיעוט? זה הרי כן מטמא. למיעוט את הרשע, כי הרשע מדברת רק על אוהל, תומת אוהל. בא למעט שזה לא יטמא תומת אוהל. מה יקרה עצם כסעורה שזה שבור? שבורה לשלושה ארבעה חלקים, אין בה רובע. אדם יטמא או לא יטמא? אתה צריך להגיד שבמסע הוא כן יטמא. כי באמת, המסע עצמו הוא נסע בסופו של דבר, עצם כסעורה. מסע אין מגע ישיר בין הלאה. ועל אלו דסייפה, אמרת לכם, שורה שנייה לפני הסוף מופיע עוד פעם שם, לקראת הסוף מופיע על אלו. מה זה בא להגיד? בא למיעוט אבן הסכרוכית. יש כאלה שאומרים, רוצים להגיד באמת אבן הסכרוכית כמו זכרוכית, זה אבן שקופה, כן? סוחים דרכה, רואים דרכה. אז מה רוצים להגיד לנו במילים אחרות? אתם יודעים שהיו שתיים, שלוש אבנים בולטות מהגדר. יש תומעה מתחת אחד האבנים. אני, הנזיר עבר שם, ואנחנו לא יודעים אם האבן שעברת תחתיה, זה בדיוק התומעה הייתה. תגלח מהספק, לא תגלח, מה? אז אומרים לך, אבן הסכרוכית, לא מגלחים. על אלו, דספה, בסוף המשנה, בא להגיד לך למיעוט אבן הסכרוכית, ששם אתה לא תגלח. טוב, חצי קו עצמות, עוד קטע במשנה. ראינו שחצי קו עצמות, מטמא במה? באוהל, מאוד חמור. כמובן, צריך להיות מרוב מניין, מרוב בניין. מה זה מרוב מניין? נסכם עוד פעם. כמה עצמות מדברים ברוב מניין? 125 עצמות. ורוב בניין, כמה עצמות אנחנו מדברים? מה, זוכרים את זה שמה שאמרנו? שניים או שלוש? מה הפירוש שניים או שלוש? הכוונה היא שתי ירחיים ושוק, או שני שוקיים וירח. למה מספיק פה שלוש עצמות? למה בזה מספיק שלוש ופה דרשת ממני 125 עצמות? למה? מה הפליה הזאת? בגלל שפה הוא קיבל שוק? מה הרעיון? לא רק חלק, זה רוב הגובה, רוב בעניינו, זה נקרא רוב גובהו של הזה, זה. רק הייתה לנו שאלה, שאתה עושה תתייחס אליה, תחליט, איך זה יכול להיות שתיים? שמאי, רצינו להגיד שרוב בעניינו, שתיים לא יכול להיות אף פעם, זה תמיד שלוש עצמות. אז הוא אמר, השוקיים עצמם כל כך דקות, ששתיים מהם זה כמו עצם אחד, לכן זה שתיים. נתקדם מעלה. שואלת הגמרא, חצי קו עצמות אין, רוב העצמות לא... כן? איפה אני יודע שרוב העצמות לא? כי זה ההמשך בדף נ"ד, עמוד א', אז מה שמה כתוב? שמה כתוב כל המקרים שהם לא, כאן כתוב רק חצי קו, על זה מגלחים, זה מטמא בעול. אבל שמה כתוב, כן, שמה? שרוב הקו עצמות, אתה לא מגלח בעול. רוב הקו עצמות לא, אלא מה אתה מגלח? רק ראינו במה? במגע ובמסע. ועל זה שואלת הגמרא, איך ידע מי? אילמה דעית בהון עצמות כסעורה. אז מה הרעיון בכלל של רוב הקו עצמות שעל זה מגלח? הרי הדין למדנו כל הזמן בסיפה, ככה למדנו, נכון? שעצם כסעורה מטמא במה? במגע ובמסע. אז תפוק לה משום עצם כסעורה. ככה אמרה המשנה בדף מ"ט עמוד ב'. רוב הקו עצמות יש בו כמה וכמה עצמות כסעורה. אז מה מחדש את כל המשנה? לפי זה כל החידוש של המשנה נובע מילה, שאתה מגלח על מגע ומסע של רוב הקו עצמות, שיש בהם כמה שעורים כאלו, כמה עצמות שגודלן כשעורה? סליחה, הפרטים עצמה כבר מחייבים אותך, אז ודאי שיש כמה פרטים כאלו, אז ודאי שמה שאתה תגלח על מגע ומסע. רק מה שקצת קשה לי, הרי שעל מה מדברת כל הזמן? מדברת על אוהל. נכון? היא לא מדברת על מגע ומסע. אמרנו, הרי שתמיד על האוהל, רק הספר מדברת על מגע ומסע. אז מה אתה קופץ פתאום מאוהל, אתה קופץ למגע ומסע, ואז אתה מקשה לי קושיות? אני דיברתי איתך על אוהל. והחידוש הוא באמת שמה? שעל חצי קו עצמות, נכון, על זה אני אומר לך החידוש, רק על חצי מגלח, ועל רוב באמת לא מגלח. מה אתה רוצה ממנו? וגם אם יהיה עצם כסורה, לא מגלח, כי עצם כסורה לא מטמא באוהל. אז איך להבין את קושיית הגמרא? התוספות מתמודד עם זה, תסתכלו רגע בתוספות הראשון. חצי קו עצמות, איך ידע, מעידית בהו עצם כסורה, תפוק לה משום עצם כסורה. צריך עיון. מייקה פאריך, הלעניין אוהל אירינן. ועצם כסעורה, אנחנו יודעים שלא מטמא באוהל, אז מה כל הקושייה שלך לא מתחילה כי אם תדבר על הרשע? אז לכן רבנו יצחק אומר, דה סמיך המי דה באינן למאמר בסמוך. מה אנחנו נגיד בהמשך? במשנה בדף נ"ד, דה בתר דה תנן ברשע חצי קו, שמשמע אבל פחות מכאן לא מטמא באוהל. אז עמי יצטריך למתנה בספה, נ"ד שם זה דה ספה, רוב העצמות וברוב העצמות אתה אומר לי שאין הנזיר מגלח עליו. תודה רבה, למדת את זה כבר בהתחלה. פחות מחצי קו, לא מגלח, אז ברור שרוב הלא מגלח. ומשני וסמוך, כי זה משנה שתבוא עוד מעט, הייתי למידק, התחלתי לדייק, זה פחות מחצי קו, לא מגלח על אי לא. אבל על מגעו ועל מסעו כן מגלח, כי זה דין אחר מגעו ומסעו. ואם כן, יש פה חידוש, אבי ריבותא דמתניתין להשמועינן. מה החידוש אם כן? דעל מגעו ועל מסעו, ולקחתי איתך עכשיו למישור, גם מהרש, לקחתי איתך למישור של כן, של מגע ומסע בפחות מחצי, ברבע למשל, שעל מגעו ומסעו מגלח. ולכך די, כזה אומר, אז גם זה לא חידוש, אשתא פשיטא, כי על פחות מחצי גב מגלח על מגעו ועל מסעו, פה שאלת הגמרא, למה אתה צריך להגיע למצב כזה? הרי אתה יכול להגיד לי שיש פה עצמות כסעורה, ותפוק למשום עצם כסעורה. ואז מתרצת הגמרא, מה שנראה עכשיו ביחד, כגון דאקמח הקמוחה שתחן הדק, ככמח וכאפר דחיק, אי גם נה באמת לא מתאמה משום עצם כסעורה. אלא, אני חוזר עכשיו לגמרא, אלא תירוץ הגמרא, במה שאמר לנו התוספות, דאקמח הקמוחה. אז בוא נסכם. יש פה עצם כסעורה? אין פה. ולכן זה לא יכול לתאמות משום עצם כסעורה. יש פה רובע? יש פה רובע. מה מסקנת הגמרא עכשיו לפי זה? אם יש פה רובע הקו של עצמות שהם כמו קמח, איך ידיר זאת, תוספות כמו אפר, יש בהם את השיעור הזה. הנזיר מגלח על מגעו ומסעו, או לא מגלח על מגעו ומסעו? אין בהם עצם כסעורה, אבל יש בהם את השיעור של רובע הקו, כן מגלח או לא מגלח. אם אנחנו לומדים את הדברים כפשוטם, היינו אומרים, רק רגע, עצם כסעורה אין פה, אבל יש פה רובע, ולרובע כן מגלח, נכון? מה אמר לנו התוספות? שהנזיר, אם יש בהם רובע קו הסעות, כן, רובע הקו, מה הוא אמר לנו? שמגלח או לא מגלח, בוא תקראו את זה עוד פעם אחת איתי, כן, או כאפר דחי, היי גבנה, לא מתמה משום עצם כסעורה, אבל מתמה משום מה? משום רובע. זאת אומרת, התוספות למד שהוא כן יגלח או לא יגלח? כן יגלח. משום רובע, בסדר, תסתכלו רגע במפרש. זה לא רשי הרי, כן? אלא דאגמח הקמוחה וכן הלאה. ממש לפני, שתי שורות לפני השורות שניות צרות יותר. וכמה שמלן. כן, אני מתחיל שורות הצרות. דחי אית בחצי קו, אז מתמה על מגעו ועל מסעו. וגם עליי לא. אבל פחות מחצי קו. אפילו על מגעו אינו מתמה לפי שאין בו עצם כסעורה. הבנתם מה הוא רוצה להגיד? חידוש גדול. אפילו על מגעו. מה שהבנו בפשט שכן, על רובע כן, מרובע ומעלה, יתמה על מגעו, נכון? יגלח. לא, ידידי היקר, אתה לא עושה את הפעולות הללו, זה כך למד המפרש, זאת אומרת, זה מחלוקת, אנחנו רואים, בין המפרש לבין שאר המפרשים. נתקדם הלאה. על עבר מן המת, ראינו במשנה, שעוד דברים שהנזיר מגלח עליהם, אם יש לך על עבר מן המת, אבל עבר מן החי, שיש על הבשר כראוי. מה זה נקרא בשר כראוי? זה לא שיעור של כזית, זה כראוי. כראוי שאם היה עבר מחובר באדם חי, יכול היה לחיות, יכול היה להיות ארוחה, יכול היה להתרפות, הרי הבשר מרפא את עצמו, אבל צריך שיעור מינימלי. אם היה את השיעור המינימלי הזה, על זה אנחנו אומרים שגם בעבר מן המת, גם בעבר מן החי, אז הוא כן מתאמה. הוא שואל את הגמרא, מה יצא לך? אבל אם אין עליהם בשר כראוי, מהי? מה הפירוש? הרי בסופו של דבר, הם מתאמים באוהל? ראינו שלא מתאמים באוהל. השאלה היא, מה זה מאי? אז מה אתה שואל אותי מאי? אמרת לך שלא מגלח, אז מה זה מאי? מאי פירושו של דבר, האם הנזיר מגלח בשלב שהוא נוגע בהם, מגע ומסע. במגע ומסע צריך כמות פחותה. האם כשאין עליהם בשר כראוי, בסדר, באוי לא. אבל האם אם מדין מגע הוא כן יתמה את הנזיר, כן יגלח עליהם יותר נכון? בסדר? זה שאלת הגמרא מאי. בזה נחלקו המוראים. רבי יוחנן אמר, אין הנזיר מגלח עליהם. למה לא מגלח עליהם? כי הם לא מתאמים במגע ומסע לפי רבי יוחנן. אומרת, נראה מה ההוכחה שלו. ואילו מי, כן, ריש לקיש אמר, הנזיר מגלח עליהם במגע ומסע. זה אם כן המחלוקת מרבי יוחנן ריש לקיש. רבי יוחנן אמר, אין הנזיר מגלח עליהם, דאקטני ברישה. הוא אומר, בוא נבחר לך את זה מהרישה של המשנה. מה זה הרישה? משנה בדף ממתת, עמוד ב', שזה הבסיס שלנו. שמה כתוב על עבר מן המת ועל עבר מן החי, כמו שעכשיו הגדרנו את זה, שיש עליו בשר כראוי. שיש עליהם, לכן הגרסה תהיה, כמו שתראו שמתקנים פה, שיש עליהם בשר כראוי, לא כזית, אלא בשר כראוי, כי זה הקריטריון, כך לפי הגות הבח. שיש עליהם בשר כראוי, אז משמע רוצה הגמרא לדייק בשר קרוי אם, אבל אין עליהם לא. מה פירוש אין עליהם לא? אין עליהם לא אפילו לא במגע ומסע. אבל מה הראייה שלי שלא במגע ומסע? זה קצת צריך להסבר, לא? אולי הכוונה היא באמת לא, לא באוהל, אבל במגע ומסע כן. למה אתה אומר לי גם לא מגלח במגע ומסע? אתה מבין את השאלה שלי, כן? הגמרא מיד הגיעה למסקנה, אבל בשר קרוי, מה? לא. סליחה, מאיפה אתה מוכיח לי את זה? מהרשת, הרשת דיברה, אמרתי לכם, הקריטריון שלה זה אוהל. מי אמר לך שבמגע זה לא יתאמה? מה? אין לך שום ראייה. הראייה היא מזה שכשהמשנה רוצה להגיד שזה מתאמה במגע ומסע, היא כותבת את זה בהמשך. תקראו למשל עצם כסעורה. עצם כסעורה לא מתאמה באוהל. ונו, והמשנה תרחה לכתוב את זה שזה מתאמה במגע ובמסע? כן. נו, למה פה המשנה לא תרחה לכתוב את זה? שאם אין על הבשר כראוי, היא מתאמה במה, לפחות במגע ומסע. והיא לא כתבה את זה כמו שהיא כתבה עצם כסעורה. מכאן עיקר הראייה שמה, שזה בכלל לא מתאמה. זה מה שרצה הגמרא להוכיח. אני קורא את זה עוד פעם. על עבר מן המת, שיש כזאת בשר כראוי, אין. אבל אין עליהם, אז מה הדין? לא. לא מגלח אפילו לא במגע ומסע. ועיקר הראייה היא מזה שהמשנה לא מנתה את זה בהמשך. כמו שהיא לא מנתה, היא מנתה למשל עצם כסעורה פה, היא לא מנתה את זה. טוב, רבי יוחנן מאוד ברור. אבל מה רבי שמעון בן לקיש? מה? רבי שמעון בן לקיש אומר מגלח. הוא אומר, נכון. מדלא קטן היא בספה. הספר הכוונה נ"ד עמוד, זה הספר הכוונה, נ"ד שם עמוד א', אחר כך עמוד ב', היא שם מונה את כל התומות שאין הנזיר מגלח עליהם. אין הנזיר מגלח. סליחה, אם ככה, למה לא כתבת את זה ברשימה השחורה שם? או לבנה, לא יודע איך שתגדירו את זה. סימן שבסופו של דבר הוא כן מגלח על המגע ומסע. כי אחרי, אתה צריך להפיע את זה ברשימה שם. כמה? הרשימה מרכזת את כל אלו שמה שאין הנזיר מגלח. תוסיף גם את הדבר הזה. אז הדיוק של ריש לקיש הוא טוב מאוד, איך רבי יוחנן הוא הלכתי, איך אתה מתמודד עם ריש לקיש? דרך אגב, ריש לקיש נראה שלומד את זה מגזרת הכתוב. אמר לך, רבי יוחנן אומר לך, כל אחד אמה שם מכללה, לא קטני בסיפה. כל דבר שאני יכול לדייק את זה כבר מתוך הרשע, כמו שאני דייקתי עכשיו מתוך הרשע, מה זה הרשע? המשנה בדף ממתת עמוד ב', אני דייקתי שלא מגלה, אז את זה המשנה לא צריכה להכניס לרשימה הזאת שם. זה מה שרוצה להגיד לך, כל היכה, זה משמע מכללה, לא קטני בספה, ולכן אין קושייה עליי, למה לא כתבת את זה בספה? ומזה תביא הוכחות, כמו שיטת ריש לקיש. באמת אמר, אבל לא נכון, בוא תיקח חצי קו למשל, והחצי קו עצמות, זה כתוב ברשע? כן. משמע, מה אני יכול לדייק לך? שחצי קו עצמות אין, אבל רוב העצמות יצא שלא. וזה כתוב בספה, לפי דבריך לא היה צריך להיות כתוב בספה, וזה כתוב בספה, כתוב בספה, כן, שהנזיר לא מגלח על רוב הקו עצמות. סליחה, מה אתה צריך לכתוב לי את זה לפי דבריך? דייקת את זה כבר מהרשע. אם השיטה שלך נכונה, תתמודד בבקשה עם המילה הזאת, חצי רוב, חצי הקו עצמות, יוצא שרוב, אתה לא? נו, ולמה המשנה כותבת את זה שמה? אתה אומרת מה לא, היא לא רוב הקו עצמות, אם לא המשנה לא כותבת את זה ברשימה של הספר, שעל זה לא מגלחים, הווה אמינה שאפילו על מה גם המסעו לא. אם לא הייתי כותב את זה, הייתי אומר, לאידר גיסה, זוכרים? כמו שניסית אתה להוכיח, שמה? שבכלל, אפילו על מגע ומסע לא, לכן אני צריך להכניס את זה לרשימה שם, ששם הרשימה מדברת על המצב של מה? של אוהל. אתה מילב, רוב הקו עצמות, הווה אמינה אפילו על מגע ומסע לא. כמה שמלה, לאחי צריך למתנה, רוב העצמות. ועל מה אני עכשיו כתבתי לך את זה בספר? כדי ללמד אותך את הדין הבא, דעל אהילנו דעין הנזיר מגלח. אבל יש חידוש. מה החידוש שכתוב בספר? שעל מגען ועל מסען, מה? הנזיר מגלח. מגלח, עוד פעם, מה הפירוש? קורבנות. שואלת הגמרא, עוד קושיה באותו סגנון, והחצי לא קדם. זה כתוב ברשע? כן. מה אני יכול ללמוד מפה? לדייק שרק חצי לא קדם הנזיר מגלח באויל. אבל רעי דם אין הנזיר מגלח. ובכל זאת זה כן מופיע ברשימה הלבנה או השחורה שהגדרנו אותה בספה בדף נ"ד שאין הנזיר מגלח. וקטני בספה שמה על רביעי דם? מה רביעי דם? שהנזיר לא מגלח עליהם. את יכולת לדייק מהרשע ולמרות זאת זה כתוב בספה. קריטריון שלך לא עובד. אומרת הגמרא, הטעם להפוק כמד רבי עקיבא. שם בנושא של רביעי דם יש גם חידוש בספה. לכן כתבתי אותו. מה החידוש? להוציא משיטתו של רבי עקיבא. לפי רבי עקיבא, אתם זוכרים, דמה רבי עקיבא, רביעי דם, נזיר, כאן הגרסה הנכונה יותר, נזיר מגלח עליו. כן, ככה הגעה על פי הראש. רביעי דם, לא, אבל לא צריך לגירוס משני מתים, נזיר מגלח. למרות שזה נכון, לפי רבי עקיבא, משני מתים. סתם ככה, מאיפה למדנו, אם אתם זוכרים, לפי רבי עקיבא, רביעי דם שבא אפילו משני מתים. נזיר מגלח עליהם, מאיפה למדנו את זה? ולמה חכמים חלקו עליו? גם אצל חכמים כתוב נפשות, לא? למה הם חולקים עליו? על כל נפשות מת לא יבוא, זה פסוק בתורה, אתה בעל קורא, אתה יודע. אז למה חכמים חולקים עליו? מה, רבי עקיבא לכאורה מאוד צודק. התשובה היא, זה הם למקרא או הם למסורת. הקריא והכתיב, אנחנו קוראים זה לפי הקריא, אבל הכתיב הוא נפשת, ישון יחיד, לכן הם אומרים, לא, צריך להיות דווקא ממת אחד, לא משני מתים. למה דווקא, מאיפה הקריטריון של רביעי דם? למה רביעי דם? מאיפה לקחו את הקריטריון הזה? זה כמות קטנה מאוד. למה זה פתאום הופך להיות, זה מטמא באויל עוד אפילו. מה התשובה? כי חיותו של האדם, של התינוק הקטן ביותר, הוא צריך את המינימום של רביעי דם. קטן ביותר אנחנו מדברים כרגע, אל תקחו לי בן אדם גדול, כן, שם שזה תרומת אדם היא הרבה יותר. טוב. היי עבר מן המת, איך ידע מי? הגענו לעוד קטע אחד, אז הגמרא אם כן בררה את כל הצדדים, אחר כך אולי יהיה לנו זמן לסיכום קצר. רבי יוחנן, ראינו, נשאר בשיטתו, ריש לקיש נשאר בשיטתו, כל אחד הביא ראיה לדבריו, אבל עכשיו רוצה לגמרא לברר את עדיין את המקורות שלהם, כי ריש לקיש עדיין לא ברורים המקורות שלו. היי עבר מן המת היחידה, אמרת שעבר מן המת, שאין עליו בשר כראוי, מה זה כראוי אמרנו? שראוי, כשהוא היה חי, להחלים כתוצאה מכמות הבשר הזאת. איד איד בעצם כסורה שולט הגמרא, מה הייתה מדר רבי יוחנן? איד אלד בעצם כסורה, מה הייתה מדר ריש לקיש? לא ברור, רבי יוחנן אמר באופן גורף, אין הנזיר מגלח עליו. לא, מגע, גוניש, לא מגלח. מה זה צריך להיות שאתה לא מגלח עליו? תגיד לי, על מדין העצם עצמאי, למדנו עצם כסורה מגלח, אז מה קרה פה? למה אתה לא מגלח? זה שואל את הגמרא, מה הייתה מדר רבי יוחנן? מה תגיד, אין בו עצם כסורה? אז ממש ריש לקיש לא מובן. מצד הבשר, אין לו בשר מספיק, נכון? אין לו לא כזה, אין לו גון, אין לו שום דבר, הוא לא ראוי לעלות ארוחה אפילו. מצד העצם, אין לו שום דבר, כי אין לו דין הם כן, לא של עבר שלם, לא עצם כסורה, למה באמת מגלח עליו? על זה אמר לך ריש לקיש לעולם, דלת בעצם כסורה. שאלת אותי, אז מה הסברה בזה? זה גזרת הכתוב. איפה מצאת גזרת הכתוב? זה גזרת הכתוב, מאז לימוד הבא, ואפילו אחי, רחמנה רבי דתניה, איפה התורה ריבתה את זה? כתוב בברייתא לגניין טומאת מת שם, הפרשת חוקת שאתם מכירים, מכל אשר ייגע על פני השדה, תראו איזה מילים, מה זה על פני השדה, ואם זה לא על פני השדה, בחלל חרב. עובה מת, המשך הפסוק, עובה עצם אדם, עובה קבר, התמה, שבעת ימים, כל כך הרבה פרטים, כל כך הרבה דברים נראים מיותרים. והרי את עצם התומעה שמה, שהמת מתמה במגע ובאול, וכל זה מפורש בפסוקים לפני כן, נכון? אז מה תחלק לי בין מי שנהרג בחרב, למת מי שנהרג מהתקפת לב, למי שרואים את המת בשדה, רואים אותו בתוך הקבר? מה החלוקה הזאת הפנימית? נכון? רואים שהתורה אומרת, בוא תשמע, תדרוש אותי. הפסוקים הללו, חייבים לדרוש אותם, זה מה שעושה לנו עם כן הברייתא, ועל זה מתבסס ריש לקיש, דתניא, נקרא ביחד. וכל השיגע על פני השדה, בחלל חרב ובמת, על פני השדה זה המעיל על פני המת. מה זה מעיל על פני המת? כן, כתוב, הרי זה מה שכתוב שם, כל אשר ייגע, ייגע על פני השדה בדרך כלל מה זה? כאן הכוונה היא מגע דרך אוויר. זאת אומרת, יש לנו מצב של אויל, תשאל אותי מה אני צריך לדעת על מעיל, הרי כבר אמרתכם שזה כתוב, אז מה תהיה התשובה? יש מעיל מדין אויל, שאתה והמת נמצאים באותו אויל, נו, ברור שאתה מתעמק, כי זה מה שכתוב. פה כתוב דין אחר, שאתה נמצא תחת כיפת השמיים בכלל, רק אתה התכופפת. עצם ההתכופפות שלך היא מהווה כבר תומה, מאיפה אתה יודע את זה? על פני השדה. השדה זה דבר פתוח, זה מה שדורש את הגמרא, זה המעיל על פני המת. בחלל, מה דורש את הגמרא? בחלל זה עבר מן החי. אבל איזה עבר מן החי שאתה מתעמק באוהל? שיש לו לעלות ארוחה. אם לא היה נחתך מן החי, זה הכוונה כאן בחלל, כן? בחלל זה כנשון חיתוך, כן? אבל אם לא היה נחתך, היה מעלה ארוחה. אם יש לו כמות כזאת, זה גם מתעמק באוהל. חרב! הוא דין מיוחד, חרב הרי זה כחלל, ועל זה יש דיונים גדולים מאוד, אבל מה הפירוש קודם כל חרב הרי זה כחלל? כן, שחרב זה כמו כל מתכת, חרב הרי זה ממתכת, זה לא מעץ, כן? נוגע באמת, נוגע באמת מה, הוא אבי אבות התומה או אב התומה? התשובה היא, הוא הפך להיות כחלל, הוא אבי אבות התומה. כלומר, אם עכשיו מישהו ייגע בחרב הזאת, כמה זמן הוא יהיה תמה? הוא יהיה כמו אדם שנגע באמת? לא! הוא יהיה תמי שבעה ימים, כאילו נגע במת עצמו. חרב, השאלה היא, למה אמרתי, זה מחלוקת גדולה, השאלה אם זה כל על כל דבר, הכלים של שטף, אתם זוכרים מה זה כלי שטף? כל כלי שהוא לא כלי חרס, זה נקרא כלי שטף. במקווה וזה, כן, זה שם, אתה לא צריך בדיוק, ואתה לא צריך לשבור אותו. אז זה חומרה גדולה מאוד לפי זה, מי שלומדים, והרבה מפרשים לומדים כך, כן? שכל כלי שטף, יש שיטה שזה רק בכלי מתכות, ואז יש בעיה גדולה מאוד. מה היא לפי דעתכם? ברזל? סתם, יש לכם היום ברזלים בתוך הקיר? מה? תולים תמונה, יש ברזל, ובתוך הבית הזה נפטר מישהו. קורה, בבית חולים לא נפטר. לפי זה יוצא שמה, שהוא כמו המת עצמו. חרב הרי הוא כחלל. לא, ככה למדנו עכשיו, נכון? וואו, עם חרב הרי הוא כחלל, אתה לא תוכל להיכנס לאף בית. איך אומר התוספות שהוא מביא את זה? אולי יהיה לנו מחר זמן לראות את זה. איזה בית אשר תבנו לי, הוא מביא את זה. רבי חיים הוא עונה שם על זה. טוב, זה הדיון. אני ממשיך הלאה. או באמת זה עבר מנה זה, או בעצם אדם, או באמת דילגנו, או באמת זה עבר הנכלל, הכוונה נחתך מן המת, כן? כי למת שלם לא צריך שום פסוק, זה הפסוקים לפניכם מדברים, או בעצם אדם, זה רוב ה... כוונה רוב העצמות, שגם כן מטמא באויל, שימו לב, מעניין, רוב העצמות מטמא באויל, עד עכשיו למדנו כל הזמן חצי, רואים שיש אם כן ברייתות חלוקות בנושא הזה, כן? וקבר, זה קבר סתוב, והגמרה עצמה תבוא ותבאר את העניין, וזה נראה מחר. בכל אופן, מה שראינו כרגע, שרבי רחמנה בעצם כסעורה, אין בזה עצם כסעורה, ולמוד זאת רבי רחמנה, שהנזיר כן יבוא ויגלח עליו, לפי שיטתו של ריש לקיש. מה היה לנו היום? וזה אנחנו מסכמים. אנחנו התחלנו היום את הדיון בשאלה של רמי בר חמה. מה שאל רמי בר חמה? רוב העצמות, אנחנו יודעים שמטמא. האם גם מה שבא מהשדרה לבד גם יתמא, מהגולגולת לבד גם? מה המסקנה שהגענו אליה? שזה נשאר בתיקו. ניסינו לפשוט את זה משתי מקורות, לא הצלחנו. אחר מכן ראינו את הנושא של רבי אליעזר וחכמים, זקנים ראשונים, כך אמר רבי אליעזר, שזקנים ראשונים אמרו שמה, שחצי קו וחצי לוג מטמא לכל, והסברנו מה זה לכל, בין לאוהל, בין לנושא שזה של נזיר. ואילו החכמים האחרים אמרו, הקרוב הקריטריון, כן, שזה לא כמו המשנה שלנו, והדעה השלישית, ראינו למה היא בכל זאת מכרעת, שמה, שלעניין להתגלח צריך חצי, ולעניין תומה מספיק קרובה, ראינו כי זה שמו מפי חגי זכריה ומלאכי, וראינו מה בא למעט על אלו הנזיר מגלח של רשע. על מה זה בא למעט? על עצם כסעורה, שעל מגעו ועל מסעו כן מגלח, על אילו לא מגלח, ואילו על חצי קו עצמות, מה זה, כן, הנושא של חצי קו עצמות, מה ראינו? שדיברנו על כך שרק חצי קו לפי זה מטמא באוהל, רוב הקו מטמא רק במגע מסע. סיימנו במה? בנושא של עבר מן החי שיש עליו בשר קרוי, באיזה מקרה הוא מטמא, האם צריך להיות בכלל עצם כסעורה, לא צריך להיות עצם כסעורה, בזה הבאנו את המחלוקת של רבי יוחנן ורש לקיש, שרבי יוחנן אמר אין הנזיר מגלח, ורש לקיש אמר שהנזיר מגלח עליו, מאיפה למד רבי יוחנן, דייק את זה מהמשנה, רש לקיש, ראינו את זה עכשיו מהפסוקים, בדיוק איך לדרוש את הפסוק הזה, נתעזר בסבלנות למחר, שיהיה חודש טוב לכולם, חודש מלא בשורות טובות, מלא שמחה, מלא תורה, והתורה עצמה היא מגנה ומצלה, ובעזרת השם נעלה מעלה מעלה, עשו חיל.